הכל חי אונליין, 93fm.co.il.
אם אמרת, למה לא תפתח גמח הלוואות, כל הלוואה אתה מקבל חבילה יפה בגן עדן, את מרחיבים לך שם את הווילה, כמה שיותר לצדדים. זאת אומרת, הבן אדם רואה את עצמו אגוצנטרי מאוד, הוא רוצה את הגן עדן. כל השאר זה כלים שבאים לקדם אותי לגן עדן שבניתי לעצמי בדמיון. עכשיו, אני פותח קופת גמח כדי לשים אותי בגן עדן. עכשיו בא מישהו, כמו שהרב בועז אומר, לא יודע, לא בא בזמן, וזה... אדוני מותק, קח את הרגליים, עוף לי מהעיניים, אתה סך הכל אובייקט לעזור לי להגיע לגן עדן, אם אתה מפריע לי בדרך לגן עדן, קח את הרגליים, זורך אותך כל המדרגות, תביא מישהו אחר
חפש אובייקטים אחרים.
יפה מאוד, אובייקט שזורם איתי. זאת אומרת, מה שקרה פה, זה שנאת חינם, וגמילות חסדים זה לא סותר בכלל. בכלל לא. הגמילות חסדים באה לקדם אותי, אתה רק מפריע לי, אתה קוץ בעיניים, עוף לי מהעיניים, תן לי להגיע לגן עדן. אני, אין לי בעיה לסנוע אותך גם. יבוא מישהו שיעמוד בזמנים והכל וזה, ויביא אותי לגן עדן, עד רבה, אני רוכב לך על הגב כדי להביא אותי לגן עדן, אני לא צריך אותך בכלל. זו תשובה אחת, שאני... ככה שעשבתי הרבה על זה, אבל שמעתי מהרב לוינשטיין, שבריא, הוא גם שאל את השאלה הזו בשיעור שלו, והוא אמר שהוא חשב על תשובה אחרת מאוד יפה. וזה מעין מה שאמר הרב בועז. הוא אומר, תראה, הוא אומר, אני מאוד אוהב את היהודים שבאוסטרליה. אם יספרו לי שהיהודים באוסטרליה נפלה שערה מראשו של היהודי, אני מאוד יחב לי. גם את היהודים ביוון ובהונגריה. וגם את היהודים בחיפה ובאשדוד ובאר שבע. בבני ברק קצת פחות, למה...
מה המרחק?
יפה מאוד, הוא אומר, זהו. הוא אומר, ואלה שממש השכנים שלי ממש, שתופסים לי את החנייה, שמה זה, אני לא יכול לסבול אותם. ואלה שממש, בכלל במקצוע שלי, שאני מגיד משרים ודרשן, ומתחרים שלי, הם ממש במגרש שלי. תשמע, מן הזה, פה זה לא ככה, חכה רגע, אני הייתי שמח שהיית אף לי מהעיניים, כן, תן לי מה שנקרא להשתלט על כל הקופה לבד, אל אתה מפריע לי. הוא אומר, זהו. זה, אני בונה קופת גמח, הגמח כדי שאני אוכל לקיים את המצווה. אם אחד פותח קופת גמח לידי שכן, הוא אומר, תראה, זה נודיק זה. תגיד, אם באמת היית רוצה גמח, מה אכפת לך שהשכן יפתח קופת גמח? עד רבה, יהיה יותר עזרה למסכנים. הוא אומר, זה לא שלי, זה פשוט מאוד, הוא במגרש שלי. הוא אומר, ולכן אין לנו בעיה גם לפרגן לילד קטן. ילד קטן, איזה גאון אתה, איזה צדיק אתה. אבל החבר שלך בכולל, שהוא פחות יותר ברמה שלך, אתה תגיד לו, איזה גאון אתה? זה לא, עד כאן. למה, הוא במגרש שלי.
כי לא, הוא באמת לא כזה גאון.
לא, הוא גם חושב שזה אמת בסוף.
אני שמעתי שהחפץ חיים אומר, מה זה ואהבת לרעך כמוך? אומר אדם קם בבוקר, לפני שהוא יוצא לכולל, לעבודה, לא משנה לאן, מסתכל במראה, מסתדר את עצמו, ומבסוט. מה אתה מבסוט? מי כמוך יודע בדיוק מה החסרונות שלך. אבל טבע האדם זה לאהוב את עצמו. למרות הכל, למרות החסרונות, למרות הכל אוהב את עצמו. אומר החפץ חיים, תואב את השני כמוך. למרות החסרונות שלו. למרות שאתה יודע בדיוק מה הבעיות שלו, כי אתה מכיר אותו. וזה, אני חושב, אולי בעצם הנקודה היא, כשאנחנו מסכמים פה את הנושא של שנאת חינם ואהבת חינם בעצם, זה אז יוצר שלמות לגמרי. זה אמונה תמימה, להאמין שהכל מת הקדוש ברוך הוא. אז ממילא אין לי שום תינה, ואני לא חושב שמישהו לוקח לי משהו אחר. וזה בעצם עד כדי כך, אם דיברנו פה כל כך הרבה בנושא של כוח הדיבור, אומרים מפרשים זה מובן, מי שלא יחל דברו, מי ששומר על הדיבור שלו, אז ככל היוצא מפיו יעשה. אז באמת הדיבור שלו. וזה בעצם...
משפיע אולי, בשמיים.
משפיע, זה צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. אתם יודעים ששאלו פעם את הבן של החופץ חיים, אחד החסידים הגיע אליו ואמר לו, אצלנו החסידים כל כך הרבה מויפסים, תן לנו איזה מויפס מאבא שלך, איזה משהו שהוא עשה. אז אמר, אצלכם החסידים צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. אצל אבא שלי זה עבד בצורה הפוכה. מה שהקדוש ברוך הוא גזר, אבא שלי קיים.
דרך אגב, אומרים בשם רב חצקל מקוזמיר, זה צל, שהוא אמר שאם בית המקדש נחרב משום שנאת חינם, אז הוא עתיד לבנות על ידי אהבת חינם. זאת אומרת, אנחנו צריכים לעשות מהפך אצלנו באיזה סוויץ' כזה שייתן לנו כיוון.
וזה בעצם, אם אנחנו באמת בימים כל כך שחושבים הרבה ומתאבלים על חורבן הבית, אז פתאום משתנית התפיסה עכשיו שבעצם ההתאבלות היא כמובן שאין בית מקדש, אבל בעצם זה על המצב, כי הרי זה היה פעם, אז מה בידיים שלנו עכשיו, כדי שאנחנו נביא את בית המקדש?
או, אז החפץ חיים כותב, כאן אני רוצה לי, אני, יש בספר אהבת ישראל, יש לי פה את הזה, אני רוצה להקריא לכם את הקטע, קטע קטן, וזה לשונו. ומה אם היה בכוח האבון המר הזה של שנאת חינם להחריב את בית מקדשנו, אף על פי שהיה אצלם תורה וגמילות חסדים? כל שכן וכל שכן שיש בכוחו לגרום שלא ייבנה בימינו חלילה. אם לא נחזיק את עצמנו ונחזק את עצמנו בכל כוחנו לסור מאבון המר הזה ולהעביר את השנאה התמונה בליבנו, ובאבונותינו הרבים נתרבה האבון הזה בכל עבר ופינה. זאת אומרת, החופץ חיים...
ואז הוא כתב את זה.
מה שמדהים פה, יש לחופץ חיים, יש מתיקות בלשון, משהו מיוחד, הוא קיבל זכה. הוא אומר דבר פשוט שאתה אומר, איך לא חשבתי על זה לבד? אם לסינת חינם יש כוח להרוס בית בנוי, אז בטח שיהיה כוח לעכב בית שעוד לא נבנה. איזה דבר פשוט, זה... אחד ועוד אחד. אז הוא אומר, אז איך אנחנו נקים את המקדש? הוא אומר, אדוני, אז זה מתחבר עם מה שאמרנו מקודם, לחזק את האמונה, את הביטחון, ולהתחיל להאמין, כל אחד מה שנקרא יעשה עבודה עצמית. איך אומרים, אתה תנקה את החצר שלך, אני את החצר שלי ואת החצר שלו, העיר תהיה נקייה. אבל אם אחד יגיד, השכן הזה חייב לנקות את החצר שלו, והוא יגיד, השכן ההוא, העיר תישאר מלוכלכת. כל אחד צריך את עבודה עצמית, אז לא מה אחרים חושבים. איך אתה מסתכל על השכנים, על זה, שהוא קנה דירה, או קנה רכב, או הילדים שלו מוצלחים, אתה מקנה באמת, או שאתה אומר, מה שקדוש ברוך הוא נותן, אני מתמודד עם מה שקדוש ברוך הוא נותן, בשמחה וטוב לבב. זה נראה אותה, כל אחד צריך להתמודד. זה בדיבורים הכל יפה, צריך לדעת לעשות את זה בשטח. זה עבודה.
אז אם בעצם, שאנחנו מבקים את חורבן בית המקדש, אנחנו לא רק מבקים שהם לא היו בסדר. כן, כחת, מה, אנחנו בסדר? הם לא היו בסדר. אבל אם אנחנו, שאנחנו נתחזק בנושא של אהבת חינם, בפרגון ההדדי אחד לשני, אז ההתאבלות היא בעצם שאנחנו לא בסדר, לא רק שפעם בגלל שהם לא התנהגו כמו שצריך, נחרב את המקדש, הרי זה בידיים שלנו כן לבנות את בית המקדש.
כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו חרב בימיו. זאת אומרת שאותם בעיות שהיו אז, לצערנו נמצאות גם היום. אז אם מדברים על תקופה של בית ראשון, אז באמת בן אדם אומר, תשמע, היה שם עבודה זרה, היה גילו עריות, היה שפיכות דמים. אז אתה אומר, היום ברוך השם, אח שור דרה. מי שקורא, אפילו בתנך, על רמת שפיכות הדמים הנוראה שהייתה אז, זה מדהים. כתוב על מנשה שמילא את ירושלים דמים מפה לפה. אפילו בתקופות שהם היו הגונים יותר, אתה רואה את המלחמה בין שבט בנימין לשאר השבטים, לדוגמה עניין של פילגש בגבעה, מדובר במאות אלפי הרוגים. אנחנו לא יכולים להבין את זה. כל מה שנהרגו מכל מלחמות ישראל, מפרוץ המדינה ועד היום, זה משהו כמו 22-24 אלף איש. ושם מדברים על מאות אלפי הרוגים, לפעמים כתוב ביום אחד. אז ודאי שמבחינה הזאת של רציחה ועבודה זרה, שבאמת זה לא תלוי בנו, אלא ביטלו יצרדה עבודה זרה, ברוך השם אחשור דרה. אבל בעניין של שנאת חינם, בזה אנחנו רואים שלצערנו, הריחוק, הקלות הכל כך בלתי נסבלת, שבן אדם היום מסוגל, ואני אמרתי היום, מי שמתבונן, אנחנו בדור כזה, פעם לשון הרע, כדי לדבר לשון הרע, היית צריך לחפש מישהו כדי למצוא אותו כדי לדבר לשון הרע. אם אתה היית מקושר למישהו בעיתון, אז היית יכול באיזה מודעה לתפוס 5,000 איש. היום בהודעת וואטסאפ פשוטה, אתה מעביר את זה לעם, וזה הופך להיות ויראלי ברשת, ואומרים לך, אדוני, הסרטון הזה שהצגת מישהו בצורה מביכה, צבר מיליוני צפיות. נורא והיום, אני לא מקנה בבן אדם הזה שהביא את אותה אישה שזעקה באיזשהו קול שאולי קצת היה נשמע משונה, וחשבת שזה קצת מצחיק. אני לא מקנה בבן אדם הזה. המלבים פני חברו ברבים לא דיברו על מיליון איש, דיברו מלבים פני חברו ברבים גם מפני כמה אנשים בודדים. וקנדה, זה נורא והיום. אנחנו בדור שהדברים הם כל כך, כל כך קלים ופשוטים היום להפיץ שנאה, להפיץ... שזה העבודה של הדור, זה הניסיון של הדור.
אז אבא באמת נתחזק באהבת חינם, וביחד נזכה לבנות את בית המקדש במהרה בימינו אמן. מאזינים יקרים, שלום וברכה, ערב פרשת מטות מסי, כאן ברדיו קול חי 92.8 ו-93 FM. אני צבי ירום, מתכבד לארח כאן באולפן את הרב משה סרצ'וק, ראש כולל בעיר התורה, מגיד מישרים, שלום וברכה, כבוד הרב.
שלום וברכה לך ולכל מאזינים.
והרב בועז שלום, רב מדרשת בית אליהו, ויושב ראש ארגון תעמו ראו, שלום וברכה.
שלום וכל המאזינים.
ואנחנו נמצאים בערב שבת, פרשת מטות כאמור, ובעיצומם של תשעת הימים, בהרבה זמן של חשבון נפש, על שנאת חינם, אהבת חינם. ורציתי לפתוח איתך, הרב בועז, בנושא, בפרשה של בני גד ובני ראובן, בנושא התוכחה שקיימת שמה. בוא ננסה להבין בעצם מה היה שם, ואיך אנחנו יכולים להביא את תוכן הדברים ומסקנתם, כדי שאנחנו נתחזק בנושאים רבים. נתחיל בדברים.
ובכן, הנושא של בני גד ובני ראובן מתקשר מאוד לפרשה שלנו, מתקשר מאוד לתקופה שלנו. אנחנו מוצאים שבני גד ובני ראובן היה להם מקנה רב, הם ביקשו לרשת את עבר הירדן המזרחי, כיוון ששם זה ארץ מקנה. משה רבנו שומע את הדברים, ומשה רבנו אומר דברים מאוד חריפים. הוא מוכיח אותם במילים מאוד קשות. הוא אומר להם, קמתם תחת אבותיכם תרבות אנשים חטאים לספוט עוד על חרון אף השם אל ישראל, כי תשובון מאחריו יסף עוד להניחו במדבר ושיחתם לכל העם הזה. בל נשכח שזה אחרי התקופה שעם ישראל עבר את הניסיון של המרגלים, שאומנם עברו שנים קודם, אבל משה רבנו חשש שעוד פעם יש פה מישהו שמואס בארץ חמדה, מבקש לו איזה חבל ארץ אחר, חושש להיכנס לארץ, אז אולי גם כן הם ייתנו מורך בלב העם, כי בני גד ובני ראובן לא רוצים להיכנס לארץ, כנראה מבינים, זה קצת קשה, זה מסוכן שם, אז מה אנחנו צריכים? הנה כבר יש פה חבל ארץ שנכבש, הארץ הזאת מתאימה לנו, אז נשאר כאן, ולכן משה רבנו מוכיח אותם בשפה מאוד חריפה ומאוד קשה. כאשר העניין מסתיים, הוא סיים את דבריו, בני גד ובני ראובן מתנצלים ואומרים, משה רבנו, זו התפרצות הדלת פתוחה, אין לנו שום כוונה לעזוב את העם ולהתנחל כאן, עד רבה, המטרה שלנו היא כאן להניח את נשינו ואת אפנו ואת צוננו, ואנחנו נחלץ חושים לפני העם, ועד רבה, עוד יותר ממה שמשה ביקש, 7 שנים של חלוקה ושבע שנים של כיבוש ושבע שנים של חלוקה, הם נשארו איתם, הם לא התחייבו לזה. הם התחייבו לעבור חלוצים, אבל אחרי זה יכלו לחזור לארצם. אבל הם נשארו עוד. זאת אומרת שהם באמת לא התכוונו למה שמשה רבינו אמר. הם לא יכלו להגיד את זה מראש. הם לא יכלו לעצור את משה ולהגיד, רגע, משה רבינו, אנחנו רוצים להסביר את עצמנו. אתה מוכיח אותנו במילים חריפות, במילים קשות, תרבות אנשים חטאים. אגב, זה המקום היחיד שמוזכרת תרבות בתורה. תרבות אנשים חטאים. נקודה למחשבה. לכל אנשי התרבות. אנחנו נבהר את הדברים בעזרת מעשה שהיה. מספרים שפעם האמרה אמת, אביו, השפת אמת, הוכיח אותו על זה שהוא קם מאוחר. הסיבה הייתה שבאמת הוא למד בלילה עד שעה ממש, עד כמעט לפנות בוקר, ואז הלך וישן שעה או שעתיים, ולאחר מכן בעקבות זה הוא קם באיחור. אבי אמר לו דברים חריפים, מה זאת אומרת, איך מבטלים ומפסידים וקמים בשעה מאוחרת. היה שם את החברותא שלו שלמד איתו, והוא ראה אותו שותק ומקבל את הדברים בדממה, ולאחר שהאבא סיים, הבן קיבל את הדברים ולא אמר מילה, לא התנצל במאומה. שאל אותו החברותא, אמר לו, רגע, למה לא אמרת לאביך, אבא, למדנו עד מאוחר, אני רק לפני שעה הלכתי לישון, למה לא התנצלת? הוא אמר לו, תראה, יש לי הזדמנות לשמוע דברי תוכחה מאבא, ואני אפסיק אותו באמצע. אבא עכשיו בא לומר לי דברי תוכחה, אז יש לי הזדמנות, אני אפסיק את זה באמצע. הגרק המפורסם ביקש מהמגיד מדומנה, מרבי יעקב קרנץ, שיבוא אליו ויתן לו תוכחת. זאת אומרת, הגדולים באמת מבקשים תוכחה. אני צריך מישהו שיתקן אותי, אני צריך מישהו שיראה לי איך אני לא בסדר. על בעל התניה מסופר, שהוא לקח לו מגיד ואמר לו, תוכיח אותי, תן לי דברי מוסר. מספרים שהוא אמר לו, מה אני אתן לרב מוסר? מי אני ומה אני שיתן לרב מוסר? לא, בכל אופן, תן לי מוסר. ואז הוא אמר לו כך, הוא אמר לו, הרי כבוד הרב, אני אתן לרב מוסר, הרי מה שאני יודע, הרי זה כאין וכאפס, לעומת מה שהרב יודע. מי אני שהוכיח את הרב? אבל על כל פנים הוא אומר לו, כשאני רואה שבאופן יחסי, המרחק בין מה שאני יודע למה שהרב יודע, פשוט מתגמד, לעומת המרחק בין מה שהרב יודע למה שהרב עדיין לא יודע, אז אני חושב שכן יש כאן עדיין מקום למוסר. זאת אומרת שבעל התניה התחיל לבכות. כי הוא הבין את גודל התוכחה שתראה, אתה יודע, אבל כמה אתה עדיין לא יודע. אז האנשים הגדולים באמת מחפשים לקבל מוסר. זה היה העניינם של בני גד ובני ראובן. כשמשה רבנו בא להגיד דברים חריפים, דברים קשים, יש לנו הזדמנות לקבל מוסר ממשה רבנו. הם לא מפסיקים אותו. הם שומעים את הדברים אטומם. והיה צריך להיאמר שם מוסר. מכיוון שלמעשה, מתוך הדברים היה ניכר שלבני גד ובני ראובן היה איזשהו, נגדיר את זה, תשטוש תחומים בין מה חשוב יותר, מה חשוב פחות. הם מקדימים את הצון ואת הבקר למשפחותיהם. הם לכל אורך הדיבור, הם לא מזכירים את הקדוש ברוך הוא. לעומת זאת, כשמשה רבינו אחרי זה מזכיר ואומר להם באיזה צורה ועושה איתם תנאים, איך אנחנו ניכנס לארץ, הוא אומר להם, השם ינחיל אותנו את הארץ, והשם יצא לפניכם, והשם, הוא מזכיר שוב ושוב ושוב את הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שהיה כאן, היה כאן צורך לומר איזושהי תוכחת. ובני גד מקבלים את זה בשקיקה, והם משנים, כי לאחר מכן הם אומרים לו, אנחנו נחלץ חושים, ואז הם מזכירים קודם כל את נשינו ובנינו, ולאחר מכן את הצום. הם קיבלו את התוכחת, הם קיבלו את המוסר. זאת אומרת, שאנחנו רואים מכאן מסר, הוכיחו אותך, אמרו לך משהו שאתה לא אגון, אל תנסה לחפש פגמים במוכיח. תנסה לראות מה אני יכול לקבל מזה. איפה הדברים האלה הם נכונים והם נוגעים אליי? והדברים נוגעים אלינו בימים הללו. חז"ל אומרים שאחת מהסיבות לחורבן זה שלא קיבלו תוכחת. הגמרא אומרת שלא היו מוכיחים, היו שריע כאיילים, כמו האייל הזה, שהאיילים, הראש של האחד הוא כנגד החורב של השני, והראש של השני כנגד החורב של הראשון. במילים פשוטות, אתה עשית משהו, אני מסתיר את הראש שלי, אני מטמין את הראש בחול. ולצערנו זו המציאות של הדור שלנו.
אם לא ראיתי, לא שמעתי.
בדיוק כך.
למה קשה לנו לקבל תוכחה?
התשובה הפשוטה זה הגאווה העצמית. ברגע שאתה מוכיח אותי, אתה בעצם מעוטט שיש לי פגם מסוים, שיש לי איזה חסר. משהו לא בסדר אצלי. סליחה? אם אני יודע לתוכחת שלך, אני בעצם מודה שאני חסר. ואני חסר באמת.
אבל אנחנו לא מושלמים. באמת, הרבה פעמים אתה רואה בן אדם שמוכיח את השני. בדבר באמת אמיתי. ואתה לא מבין איך הוא מתעלם לחלוטין.
אנחנו מוכנים לקבל תוכחת. אם אתה תגיד לי עכשיו שיש לי קטן בחליפה מאחורה, אני אפילו אברך אותך, אני יד אוריד אותה. מה אני רוצה להראות בזה? את מה שהרב משה אמר. קטן בחליפה זה לא קטן בנשמה. כשאתה אומר לי שיש לי בעיה, יש לי קטן בנשמה. אתה אומר לי, האישיות שלך פגומה. מי אוהב לשמוע את זה? עכשיו תשים לב, יש הרבה דברים, הרבה פעמים הדבר הזה קורה אצלנו, מתי אנחנו מסרבים בעיקר לקבל תוכחת ומתנגדים בכל תוקף? כשאנחנו יודעים שזה אמת. מה שנקרא, מצאת מקום פגמי וחסרוני. ולכן זה הכי כואב לנו. ואגב, אותו דבר גם עם הילדים שלנו. מתי כשהילד שלי עושה משהו זה מאוד מרגיז אותי? כשאני אומר לעצמי, תראה, הילד שלך משכפל את החסרונות שלך. הוא מתנהג בדיוק כמוך. זה ממך הגיע. קשה לי מאוד עם זה. קשה לי מאוד עם זה. אני לא הצלחתי לתקן את עצמי, ואני רואה את עצמי משכפל את עצמי. הילד שלי גם הוא התנהג באותה צורה. זה הדבר שהכי מציס אותנו. הנחמה היא שבהרבה פעמים, כלפי פנים אנחנו מקבלים את הדברים. אבל לא, אתה לא תגיד לי. ממך אני לא רוצה לשמוע. מי אתה חושב את עצמך? טול קורה מבין עיניך. אנחנו מתנגדים כי הדרך הקלה יותר זה למצוא בך פגמים ולראות שאתה מחפש את חסרונות. זה לא נובע מלב שלם. אתה רוצה להראות שאתה שלם, אתה תמיד מחפש אצל אחרים פגמים כדי להראות שאתה מי יודע מה. זה מרגיע אותי קצת, אבל פנימה זה כואב.
אז כאן נשאלת השאלה בעצם. הרי מצווה תוכחה היא מצווה מדאורייתא. הוכח תוכיח את עמיתך. אז איך אנחנו יכולים להוכיח את השני ושהשני ירגיש שההוכחה שלנו היא לא מגיעה ממקום של חס ושלום גאווה, לא מגיעה ממקום של יוהרה, של נשיאות, של עליונות, אלא איך באמת אפשר להוכיח את השני, והוא לא ישנא אותי אחר כך, כן, הוא אומר, יקבל את זה.
כן, אתה אומר, טוב, אומרים בעלי המוסר על הפסוק, אל תוכח לץ פן ישנאיך, הוכח לחכם ויאבקה. אז מנגדים את זה ככה, מפסקים את זה אחרת. אל תוכח בצורה של לץ, תביא לבן אדם, בוא נעתה לץ, אתה תאמין לי, אי אפשר לדבר איתך, אתה לא בן אדם, פן ישנאיך, הוא יגיד לך, ככה אתה מדבר? ברגע שאתה פונה אליו בפנייה הזאת, אתה יוצר איזה מחסום פסיכולוגי כזה, שהוא לא רוצה לשמוע אותך. הוכח איך? לחכם. תגידו, אתה בחור כזה חכם, כזה איכותי, ויאבקה. תבוא למישהו שעשה משהו, תגיד לו, אתה יודע, אני כל כך מעריך אותך, יש איזו נקודה קטנה שהייתי רוצה ש...
זה לא מתאים לך.
לא מתאים לך, אתה באמת, אתה אישיות. או יאבקה. ככה זה עובד בעצם.
זאת אומרת, בעצם אתה אומר פה פסיכולוגיה מסוימת. זה
גישה, הגישה. אני טוען שגישה נכונה פותרת המון בעיות. בדיוק למדנו עכשיו, לפני שהגעתי לפה, אז זה שם בגמרא בברכות. אז הבאי אומר, מענה רך משיב חמה. זה בעצם חלק מפסוק. אז אמרו לי, מה הכוונה מענה? אמרתי, תראו, תאר לך שאתה נוסע בכביש, היה מעשה כזה, נדמה לי שהרב אמנואל תהילה סיפר את זה פעם, לפני הרבה שנים. הוא אמר, פעם עקפתי מישהו לא נכון בכביש. הגעתי לרמזור הבא, הוא בא, ככה חתך אותי, עמד ככה, נתן לי לעזור, יצא עצבני. אומר, אני הפעלתי את ה... יצאתי מהאוטו, אמרתי לו, אני מבקש סליחה, אם יכול להיות שאני... אבטח בתוכה, אני קצת מהרתי, אבל לא הייתה לי כוונה. אומר, דיברת אותו בלשון רכה? אתה רואה, כל האוויר יצא, ככה, הכל נרגע. הוא אומר, הוא כבר תכנן שאני אגיד לו, למה מי אתה? זה מה שהוא חיפש. הוא אומר, אבל בבת אחת אמרתי לו, הכל בסדר, לא התכוונתי, ומענה רך משיב חמה.
חפץ חיים והקנטוניסט.
נכון.
המעשה המפורסם, שחפץ חיים פעם נכנס לאיזושהי מסעדה, וראה שם איזשהו קנטוניסט, אוכל בלי נטילת ידיים, בלי שום דבר, ואחד כזה מגושם, איזה בריון כזה, וחפץ חיים ניגש אליו כדי לדבר איתו. חפץ חיים תמיד היה מוכיח, תמיד. וניגש אליו מיד בעל המסעדה, אמר לו, לא, לא, תיזהר, תיזהר, רבי שראל מאיר, זה יכול לא להסתיים טוב. זה בן אדם גושם, זה אחד שלא רואה אף אחד ממטר. תיזהר, זה לא, לא כדאי, כבוד הרב, לא כדאי. אמר לו, חפץ חיים, תשאיר לי, תשאיר לי. הוא ניגש אליו, ואז הוא אומר לו, שמעתי שכבודו מהקנטוניסטים, הנערים שנחטפו בצעירותם, וחינכו אותם בצבא, לאגרסיביות, ואיבדו, לא היה להם משפחה, לא היה להם שום דבר. אומר לו, ואני שמעתי עליך שאתה עדיין נשארת יהודי, אני רוצה להגיד לך שיש לך כאלה זכויות שאני פשוט מקנה בך. אני פשוט מקנה בך. הלוואי ויהיה לי כאלה זכויות. זה כזאת מסירות נפש, זה כזאת עוצמה. ואז הוא אומר לו, ותדע לך, שנשאר לך עוד כמה עשרות שנים לחיות. אם את החיים האלה, עכשיו שנשארו לך, אתה תעשה אותם בדקדוק ובהקפדה על נטילת ידיים, על ברכה, על ברכת המזון, הוא אומר לו, אין לך מושג, איזה דרגה עליונה, אין לך מושג, איזה גן עדן יהיה לך, אין לך. אבל אדם התחיל לבכות. הוא התחיל לבכות כי אף אחד מעולם לא דיבר איתו במושגים האלה, אף אחד מעולם לא דיבר איתו בשפה רכה, ואמר לו מילה טובה. ובאמת, מאז שינה את דרכיו.
כן, זה ממש עובד ככה, במציאות. אני טיפלתי, זוכר, בתקופתו, בשלום בית וזוגיות. אז אחד הכלים להתמודד עם שלום בית בעייתי, זה הנושא של דיבור רך בבית. ואם אתה נכנס לבית, או שאתה עובר ליד בית, אתה שומע את הדיבור בתוך הבית, בווליום גבוה כזה, יש כמו חשמל כזה באוויר. יוסי, תוריד את הפח. יוסי, תוריד את הפח, יוסי. עכשיו, הילד שומע כזה מתח באוויר, אומר, אני עייף, אבא, אני לא יכול. אמרתי לך, תוריד את הפח. אבל תראה לך שאומר לו, יוסי מותק, אתה רוצה להוריד את הפח אולי? הדיבור הרך עושה את העבודה, אתה לא צריך, הנפש שלו נמסה מול הדיבור רך. מענה רך משיב חמה. אז אתה שואל אותי, איך אפשר להוכיח מישהו? תמיד, בדרך היום, בדור שלנו במיוחד, בנושא של חיבוק ומענה רך וגישה עם חיוך. הבן אדם נורמלי אמור לקבל את התוכחה אם אתה בא אליו בצורה וגישה נכונה.
זה מזכיר לי בצירותי, שמעתי את המשל המפורסם על הרוח והשמש שהתווכחו ביניהם, מי יצליח להסיר ממישהו את המעיל. הרוח אמרה, ברגע אחד אני עושה את זה. התחילה לנשוב, איזה קטרינה קטנה התחילה לסובב אותו, בשלב מסוים הרוח הבינה שהוא עף עם המעיל, כי הבן אדם, ככל שהרוח התחזקה יותר, הוא סגר אותו, וחיבק את ידיו, ואי אפשר היה להסיר ממנו את המעיל. באה השמש, אמרה לי, טוב, סיימת לשחק, תתני לי עכשיו את השמש, נתנה קצת כמה טמפרטורות, והבן אדם התחיל להתפשט, כמעט הלך עם בגד ים. זאת אומרת, עם קצת חום, עם קצת שמש, אתה מגיע לתוצאות הרבה יותר טובות מאשר עם כוח, עם מפעלת אנרגיות. זה דרך הרבה יותר נכונה, הרבה יותר חכמה. ואגב, אחד הדברים שקראתי על הרב שטיימן כמחנך, זה העניין הזה, שהוא מעולם לא יגביה את הקול שלו. הוא מעולם לא פעל בדרך של כוח, אלא הכל היה תמיד בדרך של כבוד ובדרך של דרך ארץ. ונזכר, קראתי שפעם, אתם יודעים, הרב שיימן לימד בישיבה קטנה. ישיבה קטנה זה חבר'ה עם כל האמוציות, ולא צריך לספר לכם, גדלתם בישיבה קטנה. ועם חבר'ה כאלה צריך להתמודד. מספרים שפעם אחת, היו שני בחורים בישיבה, שרבו ביניהם, אחד היה בחדר שיעורים, ותפס את הידית של הדלת, לא נתן להוא מבחוץ שיכנס, אחד רצה להיכנס פנימה, וכנראה רצה לטפל בו, או היה להם איזה ויכוח ביניהם, תפס את הידית, לא נתן להיכנס. ההוא ראה שהוא לא נתן לו להיכנס, אומר לו, המגיד שיעור הגיע, הרב שטיינמן נמצא פה. אמר, כן, כן, אני יודע, אני מכיר את הסיפורים שלך, לא נתן לו להיכנס. בקיצור, אחרי כמה דקות, אומר לו, הרב כאן מחכה, תפתח, התלמידים מחכים להיכנס לשיעור, הרב לא היה מוכן לפתוח לו. אחרי כמה דקות ארוכות, הוא היה מוכן לפתוח, ואז, באמת כמו שהוא אמר, הרב שטיימן נכנס. מסבירים שכשהרב שטיימן נכנס, הוא נכנס, הוא הפנה את הגב לבחור שהיה שם בשיעור, בכיתה בפנים, הוא הסתכל אל הקיר, רק אחרי שכולם נכנסו, ואז הוא לא יכל לדעת מי היה בפנים, מי היה בחוץ, ומי בדיוק סגר את... רק אז הוא הסתובב, התחיל למסור את השיעור כאילו כלום לא היה. אותו בחור אומר שזה היה בשבילו ספר המוסר הגדול ביותר, יותר מאשר היה אומר לי דברי תוכחת וצועק עליי וגוער בי. החוכמה הרבה פעמים, אני תמיד אומר, וזה טעות הרבה, בעיקר של מחנכים, אבל גם שלנו כהורים. אחד התחביבים של המחנכים זה להראות לתלמיד, אתה חושב שאני לא יודע, אני מכיר את כל מה שאתה עושה, ומה אתה חושב שאתה לא יודע מה אתה עשית כשאני לא הייתי כאן, אתה חושב שאני לא יודע מה אתה עשית כשאתה הסתובבתי, סיבבתי לך את הגב, אתה חושב שאני לא יודע, תמיד יש למחנך איזשהו רצון להראות, אני יודע הכל, ופעמים גם להורים. ויש ההלכה בהלכות השבת אבידה, והתעלמת מהם, חזל אומרים פעמים שאתה מתעלם. כדאי מאוד שאנחנו כהורים וכמחנכים נאמץ את זה. לא תמיד צריך להראות לחניך ולתלמיד שאתה יודע עליו הכל. לא תמיד. ולפעמים עד רבה, כאשר אתה מראה לו אני לא יודע עליך, אז הוא מגיע למסקנה ש... תשמע, יש לי עוד צ'אנס לתקן. אבל לעומת זאת, אחרי שאתה אומר שאני יודע עליך, נו, אז הוא כבר יודע ממילא הכל, מה יש לי להתחבר? אז עד עכשיו עשיתי את זה בהסתר, עכשיו אני אעשה את זה בגלוי, כי הוא כבר ממילא יודע. עוד רק קראתי על איזשהו בחור שעשה מעשה נורא, מי שזוכר, זה לא מזמן, זה בחור ששרף תפילין, ועשה משהו נורא והיום. והוא הגיע לאיזשהו בית חבד, אני לא יודע איכן, בחוץ לארץ, והוא בסופו של דבר התנצל על המעשה שהוא עשה. התנצל, אני מדבר איתכם לתקשורת, הוא עשה מעשים שרתיחו, שהציסו. הוא אמר, מה הביא אותו לזה? כי בשלב מסוים מתברר לי ששם באותו מקום שקיבלו אותי עם כזה חום, ידעו עליי הכל. ידעו שאני זה ששרפתי תפילין, ידעו עליי שאני זה שמחרתי חזיר בבני ברק, ידעו עליי שאני התרסתי בצורה קשה מאוד. והתייחסו אליי, כאילו לא מכירים, כאילו לא ידעו על זה כלום. אומר, מי זה התפעלתי? זה הביא אותי למסקנה שתתבייש לך. אז רואים שלפעמים לא הצעקה, לא הגערה, לפעמים התוכחת זה בעצם השתיקה. כתוב שלפעמים גם דיבור זה כל דממה דקה. וידום אהרון, אומר התרגום, ושבח אהרון. הוא דיבר משהו, אהרון אמר משהו, שתק. אומרים, תדע לך, לפעמים הדיבור, השתיקה, זה הדיבור. זה העוצמה הגדולה ביותר, זה לדעת מתי גם לשתוק. אז לפעמים התוכחת נאמרת אפילו במבט, אפילו במסר כזה של ראיתי ואני לא אומר לך כלום. זה לפעמים הרבה יותר חזק מאשר גערה וצעקה.
כן, יש גם, יש סיפור יפה מאוד שמסופר על, סיפר את זה הרב רב חיים ברים, זה צה, שהיה מהתלמידים המובהקים של חזון איש, והוא סיפר את זה על ידידו, רב מוישה יהושע לנדו. הוא אומר, גם הוא היה אחד מהתלמידים הוותיקים של חזון איש. הוא אומר, הוא היה ירושלמי, וקרה פעם שבשבוע אחד הוא הגיע פעמיים לבני ברק, לחזון איש. צריך להבין שבתקופה ההיא, להגיע פעמיים מירושלים לבני ברק, זה לא נסיעה כמו שהיום 45 דקות אתה בירושלים ולא חזור. הוא אומר, נסיעה מירושלים לבני ברק זה היה חתיכת פרויקט. זאת אומרת, אתה יוצא בבוקר, ותחנה מרכזית, ודרכי התחנה מרכזית בתל אביב, ומשם האוטובוס לבני ברק, ואחרי זה קו 54 בתוך בני ברק, וההמתנות והתדירות.
54 היו אומרים, כל 50 דקות באים ארבע.
כן, זה רב גדינסקי. כל 50 דקות באים ארבע אוטובוסים. על כל פנים, החזון איש אמר לו, בפעם השנייה שהוא הגיע, אמר לו, או, אתה כבר נהיית בני ברקי. אז הרב לנדו פירש את הכוונה של חזון איש כביקורת, כאילו, מה אתה מבטל תורם? תסתובב לי מירושלים, בני ברק, שורף חצאי ימים ככה, שב תלמד. ואז הוא התנצל בפני החזון איש, הוא אמר לו, תראה כבוד הרב, אני מצטער כי הרבה אנשים יודעים שיש לי קשר עם כבודו, והיות ולבני אדם יש הרבה צרות, הרבה בעיות, ומתביישים לבוא לכאן לבדם, לכן הם שולחים אותי. אז אני נאלץ לעשות את רצונה. אז חזון איש אמר לו ככה, לא התכוונתי בדבריי לומר לך לא לבוא לבני ברק, אבל דע לך, תורה זו לא חוכמה, זו נשמה. ומי שעושה טוב לאנשים, הוא זוכה להבין את התורה יותר טוב. זאת אומרת, הטעות שלנו זה שאנחנו חושבים שאם אנחנו נהיה קשוחים, ולא נגיד שלום במדרגות ולא זה, אז אנחנו כאילו אנשים רציניים, אני איש של תורה, תעזוב אותי, אל תפריעו לי, תנו לי לחשוב עכשיו בתירה, באיזה סוגיה. לא נכון, תורה זו לא חוכמה, חוכמה בגויים תאמין, תורה בגויים אל תאמין, זה משהו אחר. תורה זו נשמה, אומר. מי שעושה טוב לאנשים, הוא זוכה להבין את התורה יותר טוב.
אתה מזכיר לי סיפור על הרב שטיימן, שממש קשור לעניין הזה. היה איזשהו בחור, שהוא היה בן ישיבה, בן תורה, וסבתו הייתה בבית חולים, כמובן במעייני הישועה. והיה איזושהי תורנות של הבני דודים, האחיינים, שהיו מגיעים כדי לטפל בה. הוא היה מתמיד, הוא היה באמת... הוא בא לשאול את הרב שטיימן, אומר לו, סבתא אומרת שהיא אוהבת שאני נמצא איתה. שאני משרת אותה. הוא אומר לו, אבל אני מרגיש שזה גוזל עם הזמן, אני צריך לאבד סדר שלישי פה, אני מאבד סדר פה. זה גוזל עם הזמן. הוא אמר לו, החזוני, אמר לו הרב שטיימן, אמר לו, שידע לך שתורת חסד, זה תורה אחרת. הוא אמר לו, תדע לך, אתה לא תפסיד מזה. אתה לא תפסיד מזה. לעשות חסד, הוא אומר, לא מפסיד מזה. הוא אומר, אתה תראה ברכה בתורה שלך, כאשר אתה תעשה חסד. זאת אומרת, כמו שהרב משה אומר.
נכון, אתה יודע, עכשיו אתה מדבר, אז הוא סיפר שם, הרב לנדו, סיפר דבר, הוא אומר, הרי כידוע, המידת החסד של הרב חיים מבריסק, זה היה משהו, אני ממליץ לכל אחד, לקרוא את הספר שיצא על רב חיים מבריסק. אתה קורא שם סיפורים, אתה חושב שהסופר כנראה קצת ריחף בדמיונו, אומר שום דבר. הוא אומר, הכל אמת. החסד, הבית שלו היה מופקר לגמרי לך.
בסלון היו תולים לו מודעות, יד שנייה בסלון, על הקיר, בן אדם, תמיד, אני מתפעל מאשתו. אז בן אדם היה מגיע, כיוון שהבית שלו כמו תחנה מרכזית, אז כל אחד דרוש אינסטלט, או שם לו, תולה לו בסלון, על הקיר, מודעה, ובא מישהו אחר.
פעם סיפרו שרב חיים ישב לאכול צהריים, ובא, יש איזה שולחן מלא אוכל, כל אחד, ספסל כזה ארוך, כל אחד בא יושב. אז מישהו שאל אותו, תגיד לי, אבל הבית פה לא אכפת לו שאנשים ככה נכנסים ויוצאים? אז הוא אומר, אני כבר 20 שנה פה, אף אחד לא העיר לי.
פעם מספרים שהוא הגיע, הוא היה רואה שמישהו תפס לו את המיטה. הוא היה מפרק דלת, שם עליה סמיכה ושוכב עליה לישון. פעם הבן שלו, הוא הכתיב לו דברי תורה, הכתיב לו חידושים. הבן שלו כתב, ואז פתאום ניגש אליו אחד, איזה הלך, שזקוק בדיוק לעת כדי לרשום משהו, אתם בפנקס שלו. אז הוא אומר לבן, תן לי רגע את העת. הוא כותב את החידושי תורה של אבא שלו, שמקריא לו, הוא כותב את זה, הוא אומר לו, תן לי רגע את העת, כי הוא צריך לרשום טלפון. אז הוא עשה לו מין פרצוף כזה של, נו באמת, הוא מספר שאבא נתן בי כזה מבט מצמית, הוא אומר, שמיד נתתי לו את העת, יהודי מגש לך העת, תעשה איתו חסד, מה אתה עכשיו מסתכל עליו? אי אפשר לתאר.
אז רב חיים בעצמו התבטא, הוא אומר ככה, רב שלא מסוגל לסגור את הגמרא כשצריך, אז גם שהגמרה פתוחה לפניו, היא בעצם סגורה. ואילו רב שסוגר את הגמרה כשצריך, אז גם כשהיא סגורה, היא בעצם פתוחה. הוא רוצה להגיד, הטעות שלנו זה שאנחנו הפכנו את התורה למין סוג של ביזנס כזה, סוג של פרויקט כזה שתן לי, אל תבלבל לי את המוח, תן לי עכשיו לעסוק בתורה.
או שאם אני לומד, אני פטור מהכל.
כן, לא רק זה, לא, כאילו התורה זה סוג של פרויקט אישי כזה שאני עכשיו בונה לעצמי, כמו שאמרת בתחילת הזה, את הנושא של גן עדן ואת הנושא של... אדוני, אל תשכח, הוא אומר, אתה, איך רב חיים מוולוז'ין זצ"ל היה אומר? הוא אומר, האדם לא נברא בשביל עצמו.
אלא בשביל זולתו.
להיטיב לזולתו. זאת אומרת, אתה צריך להסתכל, אני עכשיו, קדוש ברוך הוא ברא אותי, לעשות טוב לאנשים. איך אני עושה טוב? במה אני כישרוני? אז הכישורים שיש לי, מטרתם לעזור לזולת. ולא, אבל חס ושלום לקחת את הכישורים שלי, כדי להתגאות בהם, כדי להתרברב בהם, ולהגיד, מה זאת אומרת? השני רק מפריע לי. להפך, השני נועד כדי שאתה תוכל לשמח אותו, לעשות לו טוב על הנשמה.
דיברתם על תוכחה, אני אזכר שקראתי סיפור על הרב ניסים יגן, זצ"ל. הוא סיפר שהיה לו בישיבה איזשהו אברך, אברך בעל תשובה, שהיה לו בעיה איתו. האברך הזה היה בקביעות, מגיע לתפילה ברבע לשמונה, מתפלל לו באיזה פינה שם בבית המדרש, לא כחלק מהמניין, ואני הרגשתי שזה הורס לי את החינוך. הבחורים בישיבה, אני רואה שהם הם, הם, הם ככה מאבדים את החשיבות של זמן התפילה. התפילה מתחילה בשבע, יש לה זמן, יש לה קביעות, ופה יש מישהו שמרשה לעצמו. שברתי את הראש באיזה צורה אני אפנה אליו. הוא היה אברך רציני, ומדרך כיס אני מבין שהוא מתמודד כאן עם קושי של קימה בבוקר. ואז חשבתי על רעיון כזה, ניגשתי אליו, אמרתי לו, תשמע, יש פה בחורים חדשים, הם מתחילים להתפלל, הם לא יודעים מה הם מוציאים מהפה. הם לא יודעים מה הם מוציאים מהפה. הוא אומר, מברך ברכה, רוקה הארץ על המים. מה זה רוקה? מה זה הארץ? איפה המים? מה הקשר ביניהם? הוא לא מבין בכלל מה הוא מוציא מהפה. אני צריך שהם ילמדו להבין מה הם מוציאים מהפה, להבין כוונה בתפילה, להבין איך, באיזה ריכוז צריכה להיות התפילה. אני רוצה שאתה תלמד אותם. לא, מחילה, כבוד הרב, אני לא בשביל זה, אני לא... הוא אומר, לא, אני אתן לך ספרים, אתה תלמד מה שצריך, ומתן שכרה בצידה. אני רוצה שאתה תלמד אותם. אבל תראה, כיוון שמדובר בתפילה, אז אני רוצה שהשיעור יהיה לפני התפילה. אני רוצה שהשיעור יהיה בשעה 6:15 ככה, ואחרי זה מיד, אחרי שהם סיימו את השיעור, למדו מה צריך לכוון, ובאיזה צורה זה צריך לעשות, יתחילו מיד בתפילה. טוב, הוא היה מוכן לשמוע, הוא באמת לקם, הוא התחיל ללמוד, ומסר שיעור. הוא אומר, במשך שנה שלמה היה השיעור הזה, לאחר מכן היו סיבות שזה התפרק. והוא כבר נשאר קבוע. הוא כבר היה מגיע לתפילה ולא היה חוכמות. ועד היום הוא אומר, הוא לא יודע שבעצם השיעור הזה כולו נוסד בשבילך, כדי שאתה תגיע לתפילה. אתם רואים מפה חוכמה, באיזה דרך להוכיח, או באיזה דרך לשנות מישהו, כשאתה תבוא ותגיד לו דברים קשים, אתה תבוא ותגיד לו, תשמע, ככה לא מתפללים, ובאיזה צורה, ומה אתה חושב שאתה מגיע באמצע התפילה, זה תפילה, מה, כבר היה עדיף שלא היית קם, והיה... לא, זה לא, בוא תראה באיזה חוכמה אתה מצליח כן להניע אותו לדרך חשיבה חיובית ודרך של הנאה לפעולה חיובית, זה הדרך הרבה יותר נכונה שבאמת מועילה.
אבל מה שאני מנסה להבין, כדי שאנחנו באמת יהיה לנו משהו שנצא איתו בסוף הדברים, הרי המשך הפסוק הוא ולא תיסע עליו חטא. בעצם כל האמרות וכל מה שדיברנו זה כדי שלא חס ושלום להגיע ללא תיסע עליו חטא, כי כשאתה נוסע עליו את החטא, אז בעצם פגמת בעצם בכל המהות של התוכחה. איך אדם יכול לבחון את עצמו? הוא רואה אצל השני איזה פגם. הוא לא רוצה לפגוע בו. מצד שני, יש לו חיוב להוכיח אותו. אבל הוא אומר, אולי אני לא יודע לעשות את זה בצורה נכונה, ואז עד כמה שאני מקיים תוכח את עמיתך, אני פוגם בו לא תיסע עליו חטא. הרי אנחנו מדברים פה בימים של חורבן, בימים של בן אדם לחברו, שאדם באמת רוצה להתחזק לא לפגוע אחד בשני. אבל מצד שני הוא שואל את עצמו, אולי עדיף שאני אשתוק. אני אף פעם לא יודע איפה הגבול, אולי אני פוגע בו, כמה שאני אנסה לעשות את זה טוב, הרי אין דעותיהם שונים, ולא, פרצופיהם שונים, ולא כל אחד שונה מהשני. בן אדם אומר, אני מעדיף לשתוק. מה עושים?
לא, אז קודם כל לדעת להוכיח, צריך באמת לדעת איך להוכיח.
זה אומנות בפני עצמו.
נכון. כמו שאמרנו, אז תלמד, תבוא עם גישה רכה יותר, תבוא, איך חופץ חיים אמר פעם, שלהוכיח זה לא פחות מתפילין ולולה וכל דבר אחר, זה גם מצווה. תגיד לי, שאתה מניח תפילין, אתה עושה את זה בעצבים? לא, אתה נותן לולה, לא בעצבים. למה שאתה מוכיח, אתה עושה את זה בעצבים? זה לא צריך להיות בצורה כזאת. הוא אומר, תיגש לבן אדם, תעשה את המצווה בהידור, עם חיוך, ותגיד לו, תשמע, כמו שאמרנו, הוכח לחכם, יאבקה. זאת אומרת, הגישה מאוד חשובה פה.
אני חושב, אולי, סליחה שאני מפסיק אותך, אני חושב שהרבה מהדרך היום היא לא בגישה ישירה, היא בגישה עקיפה. זאת אומרת, אפילו לא לגשת אליו. לפעמים אני יכול להוכיח בן אדם בלי לדבר איתו בכלל. אחד מגדולי ישראל אמר דוגמה לזה, היום אתה יושב בית כנסת, אנשים מדברים. עכשיו, לפעמים יש אנשים שאתה מאיר להם, אז יש חצופים שאומרים לך, תתרכז בתפילה. אתה מתרכז בי, במקום להתרכז בתפילה. בטח שתתרכז בו, אתה מפריע להתפלל, אבל אתה מבין, הוא אפילו, הוא גוער בך, יש לו טענות כלפיך. אני זוכר שפעם ישבתי בסליחות, שניים ישבו לכל אורך הסליחות ודיברו. שלום מסוים כבר אי אפשר היה להבליג. ואז אז, 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 וניסיתי לרמוז ואני, ולא שמעו. אז, אז אני אמרתי לאותם שניים, אמרתי לו, מתי תגיד סליחות על הסליחות האלה? אז אתם יודעים, לפעמים יש מצבים נוראים שאנשים בכלל אין מה, אבל אותו גדול הציע ככה, הוא אמר, אתה שומע רעש שאנשים מדברים מהאגף השמאלי, תפנה את הראש לאגף הימני ותעשה שש, אל תפנה אותו לאגף השמאלי, כי אז הוא מרגיש שאתה מדבר איתו, אבל ככה זה נראה שאתה מדבר עמהם, יותר קל לו לקבל. אבל כשאתה פונה אליי, זאת אומרת, אני לא בסדר, אז זה דבר שהוא מאוד קשה לו לקבל. לכן אני תמיד אומר לאנשים, הרבה פעמים צריך לפנות בדרך עקיפה. אתן לך דוגמה, מישהו שאל אותי, יש לי מישהו בעבודה שהוא אפסנאי, והוא גונב את בעל הבית. הוא גונב את בעל הבית, הוא אומר, מה אני אעשה? לגשת לבעל הבית, הוא יודע שרק אני נמצא פה, ומידך גיסה, אני יודע שיפטרו אותו גם כן, אני מידך גיסה לא יכול לראות אותו, ממשיך לגנוב, וזה איסור גמור, זה, יש חיוב על הבן אדם של השבת הבידה, מה אני עושה? אמרתי לו, תשמע, לא חייבים לגשת באופן ישיר. אמרתי, לא, אתה צריך, אתה תכתוב לו מכתב.
אנונימי.
בדיוק, תכתוב לו מכתב אנונימי, ותכתוב שם, בעל הבית מוטרד לאחרונה מהגנבות, הוא עכשיו במעקבים, כדאי לך להפסיק עם הנוהל הפסול שלך, כי בעל הבית מתחיל עכשיו לעקוב, ואני עכשיו שמעתי, והבן אדם יקבל רגליים קרות ויפסיק. או יש עכשיו, הוא שם מצלמות נסתרות, לדוגמה, אתה אומר לו דבר כזה, אז הוא יפסיק. עכשיו, אם אני אוכיח אותו, אז אם זה לא הועיל, אני אחרי זה צריך להגיד לבעל הבית, אז הוא יודע שאני אמרתי, אני נכנס פה לבעיה, אבל בצורה עקיפה, הרבה פעמים זה דרך הרבה יותר תועלתית.
כן, אבל יש, ראיתי בשם רב חיים מוולוז'ין, זה צד שהוא אומר, אם אדם בטבעו לא יודע להוכיח, כגון שהוא בעל, מה שנקרא היום, פתיל קצר.
בעל חימה.
בעל חימה, עצבני, מתוח, אז הוא אומר, פטור. הוא פטור.
גמרא, גמרא אומרת, הרי ריש לקיש אמר, אני לא יודע אם בדור הזה יש מישהו שיכול להוכיח.
נכון, אבל הוא אומר שאדם, אדם שלא מסוגל, כמו שהרב צבי אומר, אני, לפעמים אני אומר, אני עושה את זה בגישה כל כך שלא מתאימה, אני לא, אני לא מוצא דרך לגשת לבן אדם בצורה שלא לצעוק עליו. הוא עושה כאלה דברים שטותיים.
ומכוונות טובות, הוא רוצה שהוא יסנה אותו.
זהו. אז הוא אומר, אתה פטור. אתה פטור, אם אתה לא יודע איך להתמודד עם זה. אתה יודע, מקסימום תיגש לרב, תגיד לו, הרב, תראה, זה כך וכך, אני לא מסוגל, אולי הרב יעשה את זה בצורה יותר טובה.
אגב, זה רעיון טוב מה שאתם אומרים, כי באמת, זה הרבה פעמים הדרך שמבקשים מהרב לדבר על עניין מסוים. ואז הרב מדבר על העניין באופן כללי, והבן אדם לוקח לתשומת ליבו, כי הרב תיאר בדיוק את מה שהוא עשה, והוא לא חושב שהרב בכלל יודע, והרב מכיר אותו, הוא לא מכיר אותו בכלל, הוא לא יודע בכלל, ובמקרה כביכול השם שם את הדברים בפיו. זה באמת עצה טובה, לפנות בדרך עקיפה לרב של אותו אחד, והבן אדם הוא בטוח שהרב לגמרי לא יודע, מאיפה הרב יודע מה אני עושה בעבודה, אבל הרב יכול לתאר בדיוק יש אנשים הולכים, הוא לוקח, הוא חושב שבעל הבית לא יודע, הוא שם בכיס, מחכה אחרי זה שאנשים ילכו, ואז הוא... הוא יתאר בדיוק מה הוא עושה, והבן אדם בטוח שלרב אין שום סיכוי לדעת, ובו בזמן שזה תוכחה שהיא תועלתית מאוד.
אבל בעצם זאת אומרת, אהבת חינם, זה לא שלא להוכיח. יש פה, בעצם אנחנו מגיעים כאן לתובנה מאוד מעניינת, כי היה קצת לומר, שנאת חינם זה שאתה מוכיח אותו לא כמו שצריך, אהבת חינם זה כן להוכיח, רק אם אתה עושה את זה בצורה נכונה, עם פרגון, עם הרבה הערכה, אז באמת נכנס.
נכון, אתה יודע איך אתה יכול לבדוק את זה? זה דבר מעניין מאוד. בחינוך ילדים רואים את זה חזק מאוד. הבן שלך עשה משהו לא יפה, אם אתה לא יודע לחנך, אז אתה צועק עליו ומבזה אותו. תגיד, אם אתה רואה את עכשיו, תגיד, מביאים נוער, נוער נושר אליך לסלון לחזק אותם. היית גם מבזה אותם? לא, היית מחבק אותם. תראו, אתם חבר'ה טובים, אתם נשמות טובות וזה. פתאום תחפש את המילים היפות כדי לקרב אותם. תגיד לי, הבן שלך לא מגיע לו את החיבוק הזה ואתה? למה?
וכדאי היום, לפני שהוא ינשור.
אז אתה רואה, זה כמו שפעם אמרו, שיש זוג רב בבית, אתה יודע, צעקות וצלחות מעפפות, ופתאום שומעים נקישות, מסתכלים בקוקר, הדוד והדודה מאמריקה הגיעו. טוב, פותחים את זה, מה זה, שלום עליכם, איזה...
רבקה, בואי תראי מי הגיע.
תעשי את
הרגע כמעט.
תכין לי קפה פעוגה. כן, אשתי ממש במטבח עכשיו, אני... תבין, ואתה רואה פתאום שהבן אדם משתנה מקצה לקצה, פתאום הוא נהיה אדיב ונחמד, לפני דקה, הוא היה כולו אדום ועצבני, אז ראיתי בדומני בשם החופץ חיים, שהוא אומר שהוא פעם ראה את זה בשוק.
הוא
אומר, ראיתי זה בשוק. הוא אומר שהייתה אישה אחת שמישהו עבר שם ונתן מכה לתפוחים, והם נפלו על הרצפה, התגלגלו, והיא התחילה לצרוח, והיא הייתה ממש אדומה מכעס. ופתאום בא מישהו, אמר, אפשר לקבל קילו תפוחים? הוא אומר, בת אחת, ודאי, אדוני, למה לא?
חיוכים.
ראיתי את החיוכים ואת האדיבות, אמרתי, תראה, כוח הנפש של האדם בבת אחת, למה? כי קילו תפוחים זה פרנסה.
ומפה הוא הוכיח שאדם שולט במידותיו בצורה מוחלטת. אדם יכול ברגע אחד להפסיק לכעוס כשזה משתלם לו. כך שלמעשה בן אדם לא יכול להגיד, זה משתלט עליי, זה גדול ממני. לא, הנה תראה, כשבן אדם רוצה, ברגע אחד הוא מסוגל להשתנות.
תראה, גם הנושא תוכחה, כשאתה נותן תוכחה למישהו, והוא מרגיש שבאמת אתה רוצה בטובתו, ואתה מוכיח אותו בצורה לא רק עם הפרגון המקדים, הצורה על מה אתה מוכיח, איך אתה מוכיח את זה, בצורה, כמו שדיברנו פה, זה לא מתאים, אדם כמוך זה... זה לא מתאים ההתנהגות.
גישה רכה, כן.
גישה רכה בעצם, אני חושב שכמו שזה מה שדיברנו, מענה רך, הצורה איך אתה עושה את זה, היא גורמת הפוך רק לקירוב לבבות. ואתה רואה את זה המון פעמים, גם בקרב אנשים שלא שומרים מצוות. והם רואים אותנו כדוגמה לבני תורה, שמהם צריכים לקחת דוגמה איך להתנהג. זה לא סתם השאר, אנחנו רואים אשרי רבו של לימדו תורה, אשרי אביו של לימדו תורה. מה זה אשרי הזה? מה הם מצאו בו שהם אמרו עליו אשרי אביו, אשרי רבו? הם ראו פה איזשהו מנץ', איזשהו התנהגות, שההתנהגות הזאת מגיעה מאיזשהו מקור.
כן, מודל לחיקוי, כן.
מודל לחיקוי, והמודל לחיקוי הזה הוא בעצם, הוא מחייב אותנו, ואם אנחנו מדברים על הנושא של אהבת חינם, וחס שלנו שנאת חינם, אז לא תמיד המטרה מקדשת את האמצעים.
אז אתה יודע, אני רוצה לגעת בנקודה מאוד חשובה. אתה עוררת פה נקודה שהייתי, איך אומרים, את חטאינו אנחנו מזכירים היום, אבל אני אספר את הסיפור כדי שזה יכול להיות מובן. רב שולם שבדרון זצ"ל סיפר, כשהיינו בחורים בישיבת חברון בירושלים, היינו יוצאים בימי שישי אחרי צהריים לחזק, להשפיע על בעלי חנויות שהסגרו את העסק לפני שבת. פעמים זה עזר, פעמים לא עזר. היה שם בעל מספרה, איש קשה. הוא היה מספר אל תוך השבת. זה היה מרגיז אותנו כל כך. פנינו אליו, דיברנו איתו, תראה, מספרה, תסגור, שעה, שעה וחצי לפני שבת, לך תתקלח, תכין את עצמך לשבת. הוא לא רוצה לשמוע. הוא אומר, יום אחד, הגיע יום שישי, יצאנו החבר'ה לשוק, כדי לשכנע חנויות לסגור, ו... פתאום אומרים שהמספרה סגורה. אחרי ברור, התברר שהוא עבר התקף לב לא עלינו, והוא הושפז. אז אמרנו אחד השני, עכשיו זה רעיון. בוא נלך לבקר אותו בבית חולים, ואולי נרוויח שתי ציפורים. באנו לבקר אותו, והוא אמר, טוב שבאתם לבקר אותי, אף אחד לא בא אליי, אני ככה מוזנח וזה. תודה רבה לשבאתם. שאלנו בשלומו וישבנו לידו, ואז ניצלנו את השעה. אמרנו, תשמע, מה דעתך לסגור את המספרה לפני שבת? וזכות השבת תגן בעדיך, ואתה תהיה, מה שנקרא, מוגן בלב וכו'. זה רפואה שלמה שתהיה לך. הוא חשב קצת, ואחרי זה אמר, אתם יודעים מה? מתאים לי. אני יוצא מפה, אני משתקם, אני סוגר את החנות לפני שבת. כל כך שמחנו. הוא אומר, ואז היינו מגיעים ביום שישי, רואים אותו איך שעה וחצי, שעתיים לפני שבת, הוא אומר לקליינט האחרון, אתה האחרון, כל מי שבא, הוא לא מקבל אותו. וממהר לסגור, הולך להתכונן לכבוד שבת. הוא אומר, אחרי חודש, באנו, מצאנו עוד פעם תחנות פתוחה לתוך השבת. מה קרה? ניגשנו אליו, תגיד, מה, איך שהוא ראה אותנו, עשה לנו עם היד ככה, תנועה של, לכו מפה, לכו. הוא אומר, הוא לא דיבר איתנו אפילו. אמרנו, תשמע, תסביר, אבל אתה קיבלת על עצמך. לא דיבר, ככה. אמרנו, תשמע, אנחנו נלך, אבל קודם כל תסביר למה, ואנחנו מוכנים לשמוע וללכת. אז הוא אמר, תשמעו. אני, כשאתם שכנעתם אותי, באתי, סגרתי שעתיים לפני שבת, הלכתי הביתה, התקלחתי, התלבשתי יפה, ואני כבר שבאתי עם בית מסורתי, אמרתי, אני אלך לבית כנסת לשמוע קצת לך דודי, את השירים היפים, את הקבלת שבת. הוא אומר, ואז ראיתי בן אדם עם זקן ופאות, מדבר באמצע התפילה, באמצע הקדיש. ניגשתי אליו, אמרתי לו, תשמע, כתוב פה על הקיר, על פי ההלכה אסור לדבר באמצע התפילה והקדיש. אז הוא עושה לי תנועה עם היד, לך מכאן. הוא לא דיבר איתי אפילו. אז הבנתי שגם אם כתוב שאסור, אבל אם אתה עושה ככה עם היד, זה נהיה מותר. אז החלטתי לפתוח את החנות בשבת, לעשות לכם ככה עם היד. אומר, תגיד לי, אותו אחד עם זקן ופאות, שיגיע לבית דין של מעלה, מה יגידו לו? דיברת באמצע... לא, יגידו לו, בוא תראה...
חילת השבת.
יפה מאוד. בוא תראה איזה תיק קיבלת על עצמך. אז באמת, הברטנורה כותב, איך ידע מחילול השם? מה הגדרה של חילול השם? אומר הברטנורה, שחוטא ואחרים למדים ממנו. אז מה זה חוטא? אנשים חושבים שלשדות בנק זה חוטא. לא, אם אתה מדבר באמצע, בתפילה, אתה יש לך זקן ופאות, עומד אחריך בעל תשובה טרי. והרב שחיזק אותו אמר לו שבית כנסת זה קודש קודשים, שם לא מדברים. והוא רואה בן אדם מלא זקן, מלא פאות, זה מדבר חופשי. מה הוא אומר בלב? אז הרב ההוא עבד עליי. אז זה לא כזה. ואז הוא נחלש בנושא הזה. זה נקרא חוטא ואחרים למדים ממנו.
לפעמים זה יכול להיות אפילו באיחור לשיעור, באיחור לסדר. אתה עושה משהו שיצר איזשהו רפיון, שעכשיו גם השאר מרגישים, אתה לא חייב להגיע כזה מוקדם, לא חייב להגיע בתחילת התפילה, מה אני צריך, מהקורבנות כבר לבוא. אני רואה את האברך ההוא מגיע תמיד בברוך שאמר. אני רואה את פלוני מגיע. אני סתם חשבתי צריך להגיע מוקדם, תמיד הייתי קם, אז פתאום אני רואה, לא, מה הגזמת כל כך... זה אדם חוטא, ואחרים למדים ממנו, וזה לצערנו אחת הצרות הגדולות, כי בן אדם עושה דברים, הוא לא מבין שמצלמים אותו, ורואים אותו, ולמדים ממנו, ועל ידי זה הוא מהווה מודל לחיקוי, וגורם הרבה פעמים קלקול.
נכון, ואולי באמת, אנחנו כבר מתקרבים לסיום, הייתי רוצה להגיד לכם מה אומר הנציב מוולוז'ין, זצ"ל, בהקדמה לספר בראשית, הוא מביא... למה ספר ראשית נקרא ספר הישר? הוא אומר, איך אמר בלעם, תמות נפשי מות ישרים. הוא קורא לאבות ישרים. מה זה ישרים? תגיד צדיקים, כשרים, קדושים. מה זה המילה ישרים? אז הוא אומר ככה, כתוב בשירת האזינו, עצור תמים פועלו, כי כל דרכיו משפט, אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. קדוש ברוך הוא צדיק וישר. הוא אומר, למה קדוש ברוך הוא כותב את זה בתורה? מחדש הנציב, לנציב יש כתפיים רחבות להגיד דבר כזה. הוא כותב, זה בא להצדיק את דין הקדוש ברוך הוא בחורבן בית שני. שהדור עיקש ופטלטול. הגם שהיו צדיקים וחסידים ועמלי תורה, אבל לא היו ישרים בהליכות עולמים. כוונה בין אדם לחברו, איך זה נקרא? דרך ארץ. הוא אומר, על כן, מפני שנאת חינם שבליבם זה את זה, חשדו את מי שראו שנוהג שלא כדעתם בעירת השם, שהוא צדוקי ואפיקורס. ובאו על ידי זה לידי שפיכות דמים בדרך הפלגה, ולכל הרעות שבעולם, עד שחרב הבית. ועל זה היה צידוק הדין. הוא אומר, מה, אתה חושב שאני הורס בית מקדש והורג אנשים ככה? בגלל שאני חס ושלום. הוא אומר, אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. הוא כותב את זה בתורה. עכשיו תשמעו את משפט המחץ שאומר הנציב. שהקדוש ברוך הוא ישר הוא. ואינו סובל צדיקים כאלו, אלא באופן שהולכים בדרך הישר גם בהליכות עולם, ולא בהקמימות. אף על גב שהוא לשם שמיים, דזה גורם חורבן הבריאה והריסות יישוב הארץ. משפט מחץ. אומר הנציב, קדוש ברוך הוא לא סובל אנשים כאלה. אני אומר את זה לי ולכל מי ששומע. באמת, אני לא בא לתת ביקורת לאף אחד, אבל אני יודע בתוך עמי אנוכי יושב. התפעים הולך ברחוב, עובר לידך מישהו, לא אומר לך שלום, אתה אומר לו שלום, בוקר טוב, הוא לא עונה לך. אז אם זה פעם אחת, מילא, אבל שזה קורה פעם ועוד פעם. לפעמים שכן בחדר מדרגות, הוא מתייחס אליך, לא? בוקר טוב, מה קרה? תאיר פנים, אתה פוגש אותי פעם ביום, מה יקרה? תגיד, שלום עליכם, מה
שלומך? ביוחנן לא קדמו אפילו גוי בשוק, ולא אמר לו שלום.
דברים בסיסיים, הליכות עולמי, מה אתה אומר? אתה שוקוע בסוגיה, באמת. באמת זה מה שהוא אומר, הוא לא סובל צדיקים כאלה, הוא לא אוהב אותם, זה הביא חורבן של בית מקדש קיים. הוא אומר, אני לא רוצה רובוטים, הוא לא רוצה רובוטים, אתה יכול להיות גאון בתורה, אבל אם אתה לא בן אדם, אז זה לא שווה כלום.
לעולם יהיה אדם ירא שמיים בסתר כבגלוי, אומרים בעלי המוסר, לעולם יהיה אדם.
נכון.
תתחיל מזה, ואחרי זה ירא שמיים בסתר ובגלוי, אבל קודם כל שיהיה בן אדם.
נכון, אבל זו חובה על כל אחד מאיתנו. לפעמים אני אומר לעצמי, אני מכה על חטא ואני אומר, תראה, זה עבר לידי, באמת לא שמתי לב. לא אמרתי לו שלום.
אני חייב לדעת, פעם אחת הייתי באיזה לוויה. קיצור, היו אותו מישהו דחף אותי, אז אמרו לי, סליחה, לא שמתי לב. אמרתי לו, חבר, זה הבעיה שלא שמת לב. שמתי לב, זה לא תירוץ, זה בדיוק הבעיה. זאת אומרת, אם אנחנו קצת נפתח עיניים, קצת נראה מה קורה סביבנו, מעבר לדלת אמות שלנו, נחייך אחד לשני, נפרגן אחד לשני, ובאמת, כשצריך להוכיח, צריך להוכיח, אין מה לעשות, זה מצווה מדאורייתא, אבל לעשות את זה בצורה שלא תיסע עליו חטא.
וביקורת בונה, לא ביקורת לשם ביקורת. יש לי עניין שיהיה טוב, אני רוצה שגם אתה נמצא באותה ספינה שאני נמצא עליה. חשוב לי שאף אחד לא יקדח חור בתחתית הספינה, כמו שאומר רשב"י.
ראיתי שאומרים, אתה רוצה לתת למישהו תוכחה, אז תקדים לזה דברי שבח, תקדים לזה דברים טובים, תקדים לזה דברים שיתנו לו הרגשה טובה. אז מישהו אמר פעם, כשאתה מנפח כדור טוב, אתה יכול אחרי זה לבעוט בו כמו שצריך. הוא אומר, קודם תנפח, תן לו את ההרגשה, אתה בחור נהדר, אלבא והיו לי כמה כמוך, ואתה מצוין פה של הכיתה, ואתה... אבל תראה, יוצר לי קצת בעיה כשאתה קצת מאחר, יוצר לי קצת בעיה כשאתה פה מדבר באמצע השיעור, ורואים אותך ולומדים לך, כי אתה בחור הרי מצוין, לתת קודם כל אמירה משבחת, אחרי זה אתה יכול לבעוט בו כמו שצריך. הוא כבר, הוא בקונות ספיגה, הוא מסוגל לקבל כל מה שאתה תגיד לו.
וכמובן שהנושא של דוגמה אישית, איך נוכל להוכיח מישהו בנושא מסוים, אם אנחנו לא שלמים, לא, איך אומרים, נסים לעבוד על הנושא הזה.
זה מזכיר לי שראיתי מעשה שמספרים על איזשהו אדם שנתפס בגניבה, והמלך גזר עליו גזר דין מוות. כמו שהיה מקובל בעיתות הקדמוניות, על דבר כזה, גזר דין מוות. אבל אדם אומר למלך, תשמע אדוני המלך, אני מבין שעשיתי מעשה מאוד חמור, אבל יהיה חבל מאוד שאני אקח איתי אלי קבר סוד עצום שיש לי, ואם אני עכשיו לא אלמד אותו, אז הסוד ימות איתי. אומר לו, כן, מה הסוד? אומר לו, יש לי איזשהו פטנט, איך לקחת זרע, לטמון אותו באדמה, ותוך אותו יום הוא גדל. אבל מה, זאת אומרת, היום אתה שם חיטה, היום יש לך, כן, כן, היום, בתוך אותו יום. אמר לו, אתה יכול להראות לנו איך עושים את זה? אמר לו, כן, בבקשה. אז הוא אומר לו, מה אתה רוצה? אמר לו, תביא לי גרגיר שועית. טוב, נתן לו גרגיר שועית. ואז הוא אסף את השרים, כדי להראות להם איך עושים את זה. ולפני שהוא הכניס את זה, אמר, רגע, נזכרתי שכדי שזה יעבוד, חייבים מישהו שיש לו ניקיון כפיים. מישהו שידיו נקיות, שמעולם לא עשה שום דבר שקשור קצת בחיסרון של ניקיון כפיים. ונו, הרי אני פה עומד לדין על גניבה, אתם מבינים שאני לא המתאים, אז אולי המשנה למלך, אולי המשנה למלך בכבוד, המשנה למלך מיד זע באי נוחות, תראה, אני מבקש מחילה, אני לא כך מתאים לעניין, כי כשהייתי ילד, אז פעם אמא נתנה לי לקנות משהו במקולת, ואני לא בטוח שהחזרתי את העודף, אז טוב, נו, אז בסדר, לא נורא, שר האוצר, בכבוד, שר האוצר, אני מתנצל, תראה, אני הרבה כספים עוברים תחת ידי, ואני לא יכול להגיד שבמאת אחוזים מעולם לא קרה, זה אחריות מאוד גדולה. טוב, אין ברירה, אז אדוני המלך. אדוני המלך, תשמע, אני רוצה להגיד לך, אני, כשהייתי ילד, אז אבא היה לו פעם עולר שמאוד משך אותי ומאוד מצחם בעיניי, ובאיזושהי דרך הוא הגיע אליי לכיס ונשאר אצלי. ואז אומר אותו אדם, ישמענו אדוני המלך, ישמעו נעשרים, כל אחד מכם לא יכול לרחוץ בניקיון כפה ולהגיד, אני לא גנבתי, אז רק בגלל שאותי תפסו, רק בגלל שאותי תפסו. והמלך שמע את זה ופתר אותו, הוא אמר לו, אבל מעכשיו תשנה את דרכך. המסר הוא, אתה רוצה להוכיח מישהו, תהיה נקי. המסר הוא, אתה באמת חושב שראוי להוכיח, תבדוק בעצמך שאתה אין לך שום בעיה עם זה, ואז הדברים יתקבלו בהתאם. אבל אם אתה בעצמך לוקה באותם בעיות, אתה רוצה להוכיח על העניין הזה, מי באמת יקבל את הדברים כמו שצריך?
סיימנו כאן שעתיים מרתקות, אני רוצה להודות לכם, הרב בועז שלום, רב מדרשת בית אליהו ויושב ראש ארגון תמור, הוא הרב משה סרצ'וק, ראש כולל בר התורה מגיד משרים. אני הייתי איתכם צבי ירום, שתהיה לנו שבת שלום ומבורכת, ונזכה לשדר את בניין בית המקדש בבניינו, הראינו בבניינו, סמכנו בתיקונו, רק בשורות טובות, ונזכה כולנו במהרה בימינו להיפגש ולשדר מהיכל בית המקדש. שבת שלום ומבורך.
כל חי תמיד איתי, כל חי.